שלום וברכה, מסכת בבא קמא דף כ"ח, אנחנו מתחילים בשורה החמישית מלמעלה. וראשית נזכר במחלוקת שהביאה הגמרא בעמוד הקודם. רב יהודה אמר לא אבידי נשדינה לנפשי, ורב נחמן אמר שכן אבידי נשדינה לנפשי. ואמרה הגמרא שהם נחלקו רק במקום שאין פסדה, כי במקום שיש פסדה שניהם מסכימים שאבידי נשדינה לנפשי. ואומרת הגמרא תשמע, בו שמע הוכחה לשיטת רב נחמן, שאומרת הברייתא, שור שעלה על גבי חברו להורגו, ובא בעל השור התחתון ושמט את השור שלו ונפל השור העליון ומת, פטור בעל השור התחתון מלשלם. ומזה שהברייתא לא הגבילה את המקרה דווקא בשור תם או בשור מועד, מוכיחה הגמרא, מה אליו, האם לא מדובר בברייתא גם במקרה שהשור העליון הוא במועד, ואפילו במצב כזה דלק הפסידה, שלא ייגרם הפסד לבעל השור התחתון, כך שאם הוא היה עוזב את המצב כמות שהוא, והשור שלו שנמצא למטה היה מת, לא היה נגרם לו הפסד, מפני שבעל השור המועד היה משלם לו את כל הנזק. אז מכאן הוכחה לשיטת רב נחמן, שאדם יכול לעשות דין לעצמו אפילו במקום שאין הפסד, ולכן אמרה הברייתא שבעל השור התחתון פטור מלשלם. דוחה הגמרא את ההוכחה שלא מדובר בברייתא בהכרח שהשור העליון הוא שור מועד, אלא שם מדובר בתם, דאיקא פסידא, שאם בעל השור התחתון היה הולך לבית הדין ולא מפריד בין השברים, אז בזמן הזה, השור התחתון, שזה השור שלו, היה מת, והיה נגרם לו הפסד, שהרי הוא לא היה יכול היה לקבל אלא חצי נזק. מקשה הגמרא, אי אחי, אם כך, שאתה מעמיד את הברייתא שהשור העליון הוא שור תם, אימה, תאמר, כיצד תסביר את הסיפה של הברייתא, ששם נאמר, דחפו לעליון ומת, אז הוא כן חייב. ואם מדובר בתם, אז אמי, מדוע הוא חייב? הרי גם רב נחמן וגם רב יהודה מסכימים, שבמקום שאיקא פסדא, אדם עושה דין לעצמו. מתרצת הגמרא שבמקרה כזה הוא יהיה חייב, מפני שהיה לו לשומתו ולא שמתו. גם במקום שיש פסדא, אין רשות לאדם שעושה דין לעצמו לגרום נזק לחברו, במידה והוא יכול להגיע לאותה תוצאה בלי לגרום לו נזק. ולכן בסיפה הוא יהיה חייב על הנזק שנגרם לשור התם העליון, כי הוא דחף אותו וגרם לו נזק במקום לשמות מתחתיו את השור שלו. וממשיכה הגמרא ומביאה ראיה נוספת לדעתו של רב נחמן. תשמע בו שמע הוכחה מהברייתא הבאה. אדם הממלא חצר חברו כדי יין וכדי שמן, בעל החצר משבר ויוצא, משבר ונכנס. ואומר תוספות שזה שונה מהמקרה הקודם, ששם אמרנו שבעל השור התחתון היה צריך לשמוט את השור שלו ולא לדחוף את השור העליון, משום שאין יותר טרחה בשמיטת השור התחתון יותר מאשר בדחיפת השור העליון. אבל במקרה שהקדים ממלאים את כל הרשות, לא הטריחו אותו חכמים לסדר את הקדים זה על זה, כי יש בדבר טרחה יתרה. ומזה שאמרה הברייתא שהוא משבר את הקדים ונכנס לביתו, משמע כשיטת רב נחמן, שגם במקום שאין פסידה, אדם רשאי לעשות דין לעצמו. דוחה את ההוכחה, אמר רב נחמן בר יצחק, שהברייתא כן מדברת על מקרה שיש בו פסידה. הוא משבר ויוצא לבית דין, והוא משבר ונכנס לביתו כדי להביא זכויותיו. כגון אומר רשי, אם היה זה טוענו שהחצר שלו, ולכן צריך זה להביא את שטר המחירה שהוא אכן קנה את החצר. ומביאה הגמרא הוכחה נוספת לשיטת רב נחמן. תשמע, בו שמע הוכחה מהברייתא הבאה. מניין לנרצה, שזה עבד עברי שלא רצה לצאת לחופשי לאחר 6 שנות עבדות, והאדון רצה את אוזנו. שקלו לו ימיו, דהיינו הגיע היובל והוא צריך להשתחרר, ורבו מסרב, מפציר בו לצאת לחופשי, אבל העבד מסרב. וחבל האדון בעבד ועשה בו חבורה, שבמקרה כזה שהוא האדון פטור מלשלם על הנזק שהוא עשה לעבד. תלמוד לומר, הדבר נלמד מהפסוק נקרא בפנים, ולא תיקחו כופר לנוס אל עיר מקלטו לשוב לשבת בארץ עד מות הכהן. ודרשה הברייתא את הלשון לשוב, לא תיקחו כופר לשב. הוא מביא על כך רש"י שני פירושים. פירוש ראשון, לא צריכים לשלם כופר למי שרוצה לשוב לקלקולו ולהיות עבד. פירוש שני, לא צריכים לשלם כופר למי שדינו להיות שב אל משפחתו והוא לא מעוניין בכך. כך או כך, אמרה הברייתא, שהאדון פטור מלשלם על הנזק שנגרם לעבד, למרות שהוא יכול היה להמתין, ולא לעשות דין לעצמו, אלא ללכת לבית דין שהם יפנו את העבד מביתו. אז מכאן הוכחה לשיטת רב נחמן. דוחה הגמרא את ההוכחה, אחא במאי עסקינן, כאן בברייתא באיזה מציאות מדובר? בעבדא גנבא. בעבד גנב, ולכן מדובר שהאדון עושה דין לעצמו במקום שיש פסדה. שואלת על כך הגמרא, עד העידנה לא גנב והשת גנב? הרי עד עכשיו האדון החזיק את העבד בביתו, אז זה אומר שהוא לא היה גנב, אז מה פתאום עכשיו הוא הפך להיות גנב? עונה על כך הגמרא, עד העיד נאהה ואימתה דרבי עלי, השתה לית לאימתה דרבי עלי. עד עכשיו, שהוא היה העבד שלו, אז אימת רבו הייתה מוטלת עליו, ולכן הוא פחד לגנוב. אבל עכשיו, שהוא כבר לא עבד אלא בן חורין, אימת רבו לא מוטלת עליו, ולכן זה נקרא המקום שיש הפסד. עד לכאן ההסבר הראשון בדברי הברייתא. הסבר שני, רב נחמן בר יצחק אמר, שניתן להעמיד את הברייתא בעבד שמסר לו רבו שפחה כנעני. עד העידנה היתרה, עד עכשיו שהוא היה עבד, הוא בא לשפחה הכנענית ביתר, שהרי כתוב בתורה, אם אדוניו ייתן לו אישה. והשתה איסורה. אבל עכשיו שהוא כבר בן חורין, אז השפחה הכנענית אסורה עליו, ולכן רשאי האדון להלקותו ולהפרישו מעשיית האיסור. ועל כך אין מחלוקת שזה מותר, שהרי זו עשייה הדין, שאין בה לאדון נגיעה עצמית. וממשיכה הגמרא ומביאה תשמע, בו שמה הוכחה, מהמשנה שכבר הזכרנו בעמוד הקודם. אדם המניח את הקד ברשות הרבים, ובא אחר ונתקל בה, ושברה פטור. עד לכאן לשון המשנה הוא מדייק את הגמרא. תאמה דנתקל בה, לכן הוא פטור. אם הוא שברה בכוונה, הוא יהיה חייב. ורב העמיד את הסבר המשנה בעמוד הקודם, באדם שמילא את רשות הרבים כולה חביות. ואם כך קשה, גם על רב יהודה וגם על רב נחמן, שהרי זה נחשב מקום פסדה, ובכל זאת אמרה המשנה שאדם לא יכול לעשות דין לעצמו. עונה על כך, אמר רב זביד משמי דרבה, הוא הדין. שלא כמו שדייקנו מלשון המשנה, אלא אפילו במקרה ששברה הוא יהיה פטור. והיידקטני נתקל, והסיבה שהמשנה השתמשה דווקא בלשון של נתקל בחבית, איידי דקבאי למתנה סייפה. זה אגב הדין שהתנא רצה לשנות בסייפה של המשנה, שאם הוא הוזק בשברי החבית, אז בעל החבית חייב בנזקו. אבל זה במקרה דווקא נתקל בחבית ושבר אותה. אבל אם הוא שבר אותה בכוונה, לא מתחייב בעל החבית לשלם לו על הנזק שנגרם לו משברי החבית, דהוא אזיק נפשי, שהרי הוא גרם את הנזק לעצמו. וכדי ללמד את הדין הזה בסייפה, נקטה המשנה לשון של נתקל, ואגב כך, קטני גם ברישה של המשנה לשון של נתקל. וממשיכה הגמרא, ומביאה תשמע בו שמה הוכחה מהברייתא הבאה, שנאמר בפרשת כי תצא, כי ינצו אנשים יחדיו איש ואחי, וקרבה אשת האחד להציל את אישה מיד מכהו, ושלחה ידה, והחזיקה במבושיו, וקצותה את כפה, לא תחוס עינך. ואומר רשי על הפסוק, שקצותה את כפה הכוונה שצריכה לשלם ממון דמי בושתו, הכל לפי המבייש והמתבייש. והמקור לכך הוא לימוד גזרה שווה, שנאמר לא תחוס, ונאמר בעדים זוממים לא תחוס, אז מה בעדים זוממים מדובר על תשלום ממון? אז גם כאן מדובר על תשלום ממון, ועל כך שואלת הגמרא, מה אליו, האם התורה לא דיברה גם על מקרה בשאינה יכולה האישה להציל את בעלה על ידי דבר אחר? כך שבדין היא עשתה את מה שהיא עשתה כדי להציל את בעלה, ובכל זאת אמרה התורה שהיא צריכה לשלם, מה שאומר שאדם לא יכול לעשות דין לעצמו אפילו במקום פסדה, וזה נחשב מקום פסדה שהרי בעלה מוכה כל שעה שהיא לא מצילה אותו. ואם כך קשה גם על רב יהודה וגם על רב נחמן, תרצת הגמרא, לא כך תסביר את הברייתא, אלא תאמר שמדובר שהיא יכולה להציל את בעלה על ידי דבר אחר. ולכן בזה שהיא ביישה את השני, היא לא עשתה כדין, והיא חייבת לשלם על כך. אבל באמת במקרה שהיא אינה יכולה להציל את בעלה על ידי הדבר אחר, היא תהיה פתורה. מקשה הגמרא, היא אחי, אם כך הוא הסבר הברייתא, עד איתני סעיפה, אז עד ששונה התנא בסוף המשנה, שמזה שכתוב, ושלחה ידה עם מפיק בהי, מה שאומר שהחיוב הוא דווקא על היד שלה. וזה בא למעט פרט לשליח בדין, שפטור על הבושת שהוא גרם במסגרת מילוי תפקידו. והרי יכול היה התנא לפלוג ולתני בדידה, להמחיש שיש מקרים של פטור מתשלומי בושת על ידי חילוק במקרה של האישה עצמה באופן הבא. במה דברים אמורים שהאישה חייבת בתשלום בושת ושיכולה להציל על ידי דבר אחר, אבל במקרה שהיא אינה יכולה להציל על ידי דבר אחר, היא תהיה פטורה מתשלום בושת, ומזה שהברייתא לא עשתה את החילוק הזה, אלא נאלצה להמחיש את הפטור מתשלומי בושת דווקא בשליח בדי, משמע שהחילוק הזה אינו נכון, וגם במקרה שהאישה אינה יכולה להציל על ידי דבר אחר, היא תהיה חייבת. מתרצת הגמרא, הכנה מכאמר, זה כך בדיוק אמר התנא, כאשר הוא אמר שבשלחה ידה פרט למשליח בדין, מפני שכך צריך להבין את דבריו. במה דברים אמורים שחייבה התורה את האישה לשלם בושת בשיכולה להציל על ידי דבר אחר, אבל אם היא אינה יכולה להציל על ידי דבר אחר, אז במקרה כזה נעשה ידה כשליח בדין, שביש אדם במסגרת תפקידו ופטורה. וממשיכה הגמרא תשמע, בו שמה הוכחה מהמשנה ממסכת בבא בתרא. הרי שהייתה דרך הרבים עוברת בתוך שדהו, נטלה ונתן להם, דהיינו לציבור, דרך אחרת מן הצד. הדין שמה שנתן, נתן, ושלא, לא הגיעו. זאת אומרת שהוא לא יכול לקבל חזרה את הדרך שהוא נתן, למרות שעכשיו משתמשים הציבור בשתי הדרכים. עד לכאן לשון המשנה ומוכיחה הגמרא, והיא אמרת שעביד אינש דינה לנפשי, שאדם יכול לעשות דין לעצמו, וכאן מדובר במקום שיש פסדה, שהרי הוא מפסיד משטח שדהו, אז לינקוט פיזרה ולייטיב, שיקח בעל השדה מקל וישב על הדרך הראשון, וימנע מאנשים לעבור שם, שהרי אמרת שמצד הדין מה שהוא נתן נתן. מה שאומר שנתינת הדרך החדשה אכן הועילה מצד הדין במקום הדרך הישנה, והיות שהוא לא יכול להזמין את כל עוברי הדרכים לבוא לבית דין, אז שימנע מהם את המעבר בכוח. ומזה שאמרה המשנה ושלא לא הגיעו, קשה על רב יהודה ורב נחמן, כי משמע שאדם לא יכול לעשות דין לעצמו אפילו במקום פסיידה. מביא על כך הגמרא שלושה הסברים אפשריים. הסבר ראשון, אמר רב זביד משמי דרבה, גזרה שמה ייתן להם דרך הקלטון. הסבר שני, רב משרשי אמר שמדובר בנותן להם דרך הקלטון. והסבר שלישי, רב אשי אמר שכל דרך שהוא ייתן להם מן הצד של הדרך הקיימת, נחשבת כדרך הקלטון הוא, קרובה לזה ורחוקה לזה. מסבירה שהיא שהרי היא קרובה לעיירות שיושבים סמוך לאותו צד שהוא נתן את הדרך, והיא רחוקה לאותם הסמוכים לצד האחר. כי הם יהיו צריכים להקיף את כל סביבות השדה, אבל כשהייתה הדרך באמצע השדה, הם לא היו מקיפים כל כך. נניח שהדרך המקורית היא הדרך המסומנת בכחול. לפי רב זביד ורבה שהיא, גם אם הוא נתן להם דרך ישרה, אמרה הברייתא מה שנתן נתן ושלא לא הגיעו. כאשר לפי רב זביד, מדובר משום הגזרה שמה ייתן להם דרך הקלטון, ולפי רב אשי, כל דרך אחרת ביחס לדרך המקורית נקרא דרך הקלטון. לעומת זאת, לפי תשובתו של רב משערשייה, ברייתא דברה דווקא אם הוא נתן להם דרך הקלטון, אבל אם הוא נתן להם דרך ישרה, אז הוא מקבל תמורתה את דרך הרבים שהייתה עוברת בתוך שדהו. ושואלת הגמרא על כל שלושת ההסברים, היא הכי, אם כך שהברייתא דיברה על מקרה שחילוף השבילים לא נכנס לפועל, עמי, אז מדוע שלא לא הגיעו? למה לאו שיומה בעל השדה לציבור העוברים והחרשים, שקולו דידייכו ואהבו לי דידי. תחזרו ותיקחו את הדרך שלכם, שזו הדרך הישנה, ותחזירו לי את שלי, שזו הדרך החדשה שנתתי לכם. עונה הגמרא שהוא לא יכול לומר כך משום דרב יהודה. דאמר רב יהודה, מיצר שזו הדרך שעוברת בין שתי שדות שהחזיקו בו רבים שהם עוברים שם, אסור לקלקלו. והיות שהם החזיקו לעבור בדרך החדשה שנתן להם בעל השדה, הוא לא יכול לקחת את הדרך חזרה. הוא מביא הגמרא תשמע אחרון בנושא, בו שמע הוכחה מהברייתא הבאה. בעל הבית שהניח פאה מצד אחד של השדה, ובאו עניים ונטלו את הפאה מצד אחר של השדה, זה וזה פאה, דהיינו גם הפאה שבצד האחד וגם הפאה שבצד השני. עד לכאן לשון הברייתא ומדייק את הגמרא, והיא אמרת שעביד איניש דינה לנפשי, שבמקום הפסד אדם עושה דין לעצמו, עמי מדוע אמרה הברייתא שזה וזה פאה? הרי יכול היה בעל השדה לנקוט פזרה ולייטיב. לקחת מקל, לשבת בשדה שלו ולמנוע מאנשים עניים, לקחת פאה מהצד הראשון. ואם כך קשה גם על רב יהודה וגם על רב נחמן שאמרו שבמקום פסדה עביד איניש דינה לנפשי. עונה על כך אמר רבה, מהי הכוונה בלשון הברייתא זה וזה פאה? אין הכוונה שהעניים יכולים לקחת משתי המקומות את הפאה. אלא הכוונה לפותרן מן המעשר, שאף הפאה הראשונה שנשארת לבעלים, היא נחשבת כהפקר, למרות שהוא זה שנוטל אותה, ולכן היא פטורה ממעשר. כדתניה, כפי ששנינו בברייתא הבאה, אדם המפקיר את כרמו והשכים בבוקר ובצרו, הדין שהוא חייב בפרט ובעוללות ובשכחה ובפאה, אבל הוא פטור מן המעשר. פרט זה גרגירי ענבים שנושרים תוך כדי בציר הענבים. עוללות זה אשכול ענבים קטן שאינו מעובה, ואין לו כתף, זאת אומרת שהפסיגים שמהם יוצאים הענבים לא שוכבים אחד על השני, אז זה לא דומה למסע שעל כתף האדם. וגם אין הענבים נוטפות זו על זה, אלא מפוזרות. את הפרט קשור על הארץ ואת העוללות המחוברות לגפן, מצווה להשאיר בקרם לטובת העניים. וגם בקרם כמו בשדה, יש מצווה להשאיר את השכחה לעניים, וכן פאה מהקרם שממנה לוקחים העניים. הוא מסביר רש"י שלמרות שהפקר פטור מפאה, כפי ששנינו במסכת פאה, כלשהו אוכל ונשמר חייב במעשר ובפאה, והפקר הוא דבר שאינו נשמר, למרות זאת, לגבי מתנות עניים, נקטה התורה פעמיים את המילה תעזוב, כדי ללמד שבעל השדה צריך להשאיר לעניים את המתנות שלהם, גם בשדה שהוא זכה בה לאחר שהוא הפקיר אותה. אבל הוא כן יהיה פטור ממעשר, כי שם לא נקטה התורה לשון מיותרת של תעזוב, מה שאומר, שאם השדה הייתה מופקרת הפקר כלשהו, אז היא נפטרה ממעשר, כפי ששנינו במשנה כלשהו אוכל ונשמר חייב במעשר, והפקריות שהוא לא נשמר פטור מן המעשר. ואומרת המשנה, נשברה כדו ברשות הרבים, והוחלק אחד במים שהיו בקד, או שלקה בחרסית, דהיינו שהוא נפצע מהחרסים של הקד השבור, הדין שחייב בעל הקד בנזק. רבי יהודה חולק ואומר, שרק במתכוון חייב בעל הקד, אבל בעינו מתכוון הוא פטור. והדברים יוסברו בגמרא. ואומרת הגמרא, אמר רב יהודה אמר רב, לא שנו במשנה שבעל הקד חייב בנזקי המחליק במים, אלא במקרה שתנפו כליו במים. מסבירה שהיא מפני שרב מעמיד את המשנה כשלא הפקיר בעל הקד את המים, ולכן נמצא שניזוק הוא כליו של זה בממונו של זה. הפכנו דף, אבל הוא עצמו שניזק, יהיה פטור בעל הקד מלשלם על הנזק מפני שקרקע עולה מזיקתו, ולקרקע אין בעלים שניתן לתבוע אותם. והמים שהיו בקד שהם ממונו של בעל הקד, לא הזיקו בעצמם, אלא רק גרם על הנזק. ורב אומר את הדברים לשיטתו בבור, שבור שחייבה עליו תורה, זה על הנזק שנגרם כתוצאה מההבל שנמצא בבור, ולא על החוותה שנגרמה. הוא מספר רב יהודה, כי אמרית, כאשר סיפרתי את הדבר, כמה לפני דשמואל, אמר לי, מיכדי, והרי אבנו וסכינו ומסעו, שמונחים ברשות הרבים והזיקו, מבורו למדנו. ואם כן, יש להם את אותם הגבלות שקיימות בבור, וכולם אני קורא בהן, שור ולא אדם, חמור ולא כלים. והני מילי, והגבלה הזאת שבעל הבור לא חייב על נזקי אדם וכלים, זה רק לעניין קטלה. זאת אומרת, למקרה שהאדם מת או הכלי נשבר. שהרי הפסוק בתורה נאמר לגבי מיטה, כי כתוב והמת יהיה לו. אבל לעניין נזקים שנגרמו על ידי בור, אדם חייב וכלים פטורים. כי המיעוט שנאמר שור ומזה דורשים ולא אדם, זה מתייחס רק לעניין מיטה. אבל לגבי נזק שנגרם לאדם מהבור, בעל הבור יהיה חייב. מה שאין כן לגבי כלים, שגם על נזק שנגרם לכלים בעל הבור יהיה פטור, מפני ששבירת הכלי זוהי מיטתו. והמשנה דיברה על מים שבהם הוחלק האדם, והם בכלל נזקי בור. ולכן סובר שמואל, שעל נזקי הגוף יהיה חייב בעל המים, אבל על נזקים שנגרמו לכלים הוא יהיה פטור. ורב לעומת זאת סובר, הני מילי, הדברים הללו שתקלה של אדם שהונחה ברשות הרבים דינה כבור, זה רק אחד ההפקרינו, היכן שהאדם הפקיר את התקלה, ואז זה כדוגמת בור. כי רב סובר שהבור שחייבה עליו התורה זה באדם שהפקיר את רשותו, ולמרות שהוא הפקיר את בורו, חייבה אותו התורה על נזקי הבור. אבל אחד לא הפקירינו, אבל במקרה שהאדם לא הפקיר את התקלה שהוא הניח ברשות הרבים, הרי התקלה הזו ממונו הוא. ואז היא לא נחשבת כבור, אלא לומדים אותה משורו של האדם שהזיק, וכך גם במקרה שמוזכר במשנה, תינוף הכלי על ידי המים זה בעצם ממונו של הזיק, מה שאין כן נזק לגופו של האדם שנגרם מקרקע עולם. ושמואל לעומת זאת סבר שהתורה דיברה בבור גם על אדם שהפקיר רשותו ולא הפקיר את בורו, שגם במקרה כזה פטרה בו התורה את הנזק שנגרם לכלים. ולכן סובר שמואל שהמשנה מדברת אף על גב שהאדם לא הפקיר את המים ועדיין זה נחשב כבור, ולכן בהכרח מה שאמרה התורה חייב זה מתייחס רק לנזק שנגרם לגופו של האדם ולא לכליו. ולמרות שהנזק שנגרם לאדם נגרם על ידי קרקע עולם, בכל זאת חייב שמואל את בעל הבור, כי שמואל סובר בדף נון שהבור שחייבה עליו תורה זה גם על הנזק שנגרם מההבל של הבור, וכל שכן על הנזק שנגרם מחוותה בקרקע הבור. ואף על גב שהנזק נגרם בפועל מקרקע עולם. לסיכום, המשנה אמרה נשברה כדו ברשות הרבים והוחלק אחד במים שבעל הקד חייב, ויש מחלוקת על מה הוא חייב. לשיטת רב, לא ניתן להעמיד שהמים הם תקלה מסוג בור, כי התורה חייבה רק על ההבלו של הבור. ולכן אומר רב, שהמים שייכים לבעלים וממילא הם מזיק מסוג שור. והחיוב הוא על הכלים שהתלכלכו במים ולא על נזקי הגוף שנגרמו מקרקע עולם. שמואל לעומת זאת שסובר שהתורה חייבה בנזקי בור גם על הבלו וגם על חוותו, מעמיד שהחיוב הוא על נזק הגוף שנגרם ולא על נזק הכלים, כי המים הם מזק מסוג בור, ולכן זה לא משנה אם הם הופקרו או לא הופקרו. מה שאומר, שאדם שהניח תקלה ברשות הרבים ולא הפקיר אותה, לשיטת רב זה נזק מסוג שור, ולשיטת שמואל זה נזק מסוג בור. מייטיב מקשה על כך רב הושעיה מדברי הברייתא שדרשה את הפסוק נקרא בפנים וכי יפתח איש בור או כי יכרה איש בור ולא יחסנו ונפל שמה שור או חמור שמהפסוק לומדים שור ולא אדם חמור ולא כלים ומכאן אמרו חכמים שבמקרה שנפל לתוכו שור וכלה ונשתברו או חמור וכלה ונתקרעו חייב בעל הבור על הבהמה ופטור על הכלים למה זה דומה? לאבנו וסכינו ומסעו שניחם ברשות הרבים והזיקו פותחת הגמרא סוגריים באמצע הברייתא ושואלת על המשפט האחרון, אדרבה, בדיוק להפך. אתה לא מדמה את הבור שנאמר בתורה לאבנו סכינו ומסעו? אלא מה דומה לזה מבעלי? זו הלשון שצריכה הברייתא הייתה לומר, ואכן אומרת הגמרא, צריך לתקן בברייתא, אלא במקום המילים למה זה דומה, מה היא דומה לזה? ועל כך ענתה הברייתא, אבנו וסכינו ומסעו שניחם ברשות הרבים והזיקו. לפיכך, אם אדם הטיח אצלו חיתו, באבן שאדם אחר הניח ברשות הרבים, חייב בעל האבן. עד לכאן ציטוט הברייתא. ומקשה רב הושעיה, הרישא ששם נאמר, מהי דומה לזה, אבנו סכינו ומסעו שניחם ברשות הרבים והזיקו, זה קשיא לרב. שהרי מלשון הברייתא משמע, שמדובר אפילו על אבנו סכינו ומסעו שהבעלים לא הפקיר אותם. והסיפא שם נאמר, שאם הטיח צלוחיתו באבן חייב, קשיא לשמואל. שלשיטתו, בור פטור על נזקי כלים. דוחה הגמרא את השאלה בקושיה נגדית. ולטעמך ולשיטתך רב הושעיה, תיק שלך היא גופה. יש קושי בדברי הברייתא עצמה. שהרי ברי שהברייתא אמרה שפטור על נזקי כלים, וסיפה של הברייתא אמרה שחייב על נזקי כלים. אלא אומרת הגמרא, רב מתרץ את הברייתא לטעמי לשיטתו, ושמואל מתרץ את הברייתא לטעמי לשיטתו. הוא מפרט את הגמרא, רב מתרץ לטעמי, במה דברים אמורים, שאמרה הברייתא שאבנו סכינו ומסעו דומים לבור, ולכן פטור בהם על נזקי כלים. כשהפקירן, אבל אם הוא לא הפקירן, אז זה לא מזיק מסוג בור, אלא מזיק מסוג שור, ולכן הוא יהיה חייב גם על נזקי כלים. ולפיכך אמרה הברייתא, כאשר הטיח צלוחיתו באבן, שמונחת ברשות הרבים ולא הופקרה, בעל האבן חייב. ושמואל מתרץ את הברייתא לטעמי לשיטתו. השתדה אמרת, עכשיו שאמרת ברישה של הברייתא, שאבנו סכינו ומסעו כבורו דמי, הם נחשבים למזיק מסוג בור. אז לרבי יהודה שלשיטתו דמחייב על נזקי כלים בבור, לפיכך אדם שהטיח צלוחיתו באבן יהיה חייב. ומביאה הגמרא הגבלה לדין שנאמר בברייתא, אמר רבי אלעזר, לא שנו בברייתא, שמי שהטיח צלוחיתו באבן חייב, אלא במקרה שנתקע לאדם באבן, ובעקבות כך, ונשוף, הכלי שהוא החזיק חטף מכה באבן. אבל במקרה שהאדם נתקל בקרקע ונשוף הכלי באבן, בעל האבן יהיה פטור, מפני שהקרקע היא זו שבסופו של דבר גרמה את הנזק לכלי. למרות שבפועל הצלוחית נשברה על ידי האבן, מייחסים את הנזק לקרקע כי היא גרמה את הנפילה. ועל פי הגרסה הזו בדברי רבי אליעזר, כמן אמר רבי אליעזר את דבריו, דלא כרבי נתן, שאמר בדף נון ג' ששור שדחף את חברו השור לבור, אם לא ניתן לגבות את מלוא המזק מהשור, אז גובים את ההשלמה מבעל הבור, שהרי גם הוא שותף בנזק. איקא דאמרי, יש שאמרו גרסה אחרת בדברי רבי אלעזר, שאמר רבי אלעזר, לא תימא, אל תאמר שרק במקרה בנתקע לאדם באבן ונשוף הכלי באבן, הוא דמחייב האדם על הנזק שנגרם לכלי, אבל אם נתקע לאדם בקרקע ונשוף הכלי באבן, יהיה האדם פטור, אלא אפילו במקרה שנתקע לאדם בקרקע ונשוף הכלי באבן, גם אז בעל האבן חייב, ועל פי הגרסה הזאת, כמן אמר רבי אליעזר את דבריו כרבי נתן. עד לכאן דף חפכת, למעוניינים בהרחבה, הזכרנו את הפסוק וקצותה את כפה. והדבר מזכיר את העונש שנותנים באסלאם לגנב. ויש אומרים שהאסלאם החמיר דווקא על גנב, כי המוסלמים מאוד מהדרים בקיום המצוות. הם לא הולכים אפילו 400 בלא נטילת ידיים, בלי לגנוב. ומסתבר שיש באסלאם הבדל אם אתה גונב ממוסלמי או גונב מכופר. שבסורה 5 כתוב, הגונב והגונבת קרטו את ידיהם כגמול פועלם וכעונש לדוגמה מאים אללה. זאת אומרת, הקוראן מגנה גנבות באופן חד משמעי ומטיל על האשם עונש של קריטת ידיו. מה שאומר שגנב שגנב פעמיים לא יגנוב פעם שלישית. לעומת זאת, בסורה 9 אומר הקוראן לגבי גניבה מכופר. הילחמו באנשים אשר אינם מאמינים באללה ולא ביום האחרון ואינם מקדשים את אשר קדשו אללה ושליחו ואינם מחזיקים בדת האמת. אלה בהם אשר ניתן להם הספר, דהיינו היהודים והנוצרים, עד אשר ייתנו את הג'יזיה, מס הגולגולת אשר מוטל על בני החסות הלא מוסלמים, מידם ובצידוק הדין. הפסוק הזה מתייחס ליהודים בקוראן, ועל פי פסוק זה יש להילחם בכופרים עד אשר ישלמו למוסלמים את מס הגולגולת. כידוע, אנחנו לא משלמים למוסלמים את המס הזה, ועל כן הם רשאים להילחם בנו, וכחלק מהמלחמה הם יכולים גם לבזוז, לגנוב מאיתנו דברים. אז לסיכום, אם הגניבה מכופרים אכן מותרת על ידי האסלאם, כיצד נוכל למנוע ולהפחית את התופעה? נראה כי העונש שנותן הקוראן על גניבות היה מונע את הישנותן. כפי שהזכרנו, גם הגנב המיומן ביותר היה מתקשה לגנוב ללא ידיים. עם זאת, אנו לא חיים בתקופת הקוראן, ועונשים כמו קריטת ידיים הם עונשים ברברים שלא מתכתבים עם הערכים שלנו כיום. אז מה כן ניתן לעשות? בעלת הבלוג אסורה היומית מציעה אכיפה רבה יותר, בין אם ביישובי הדרום, בבסיסים צבאיים או באזורים אחרים אשר מועדים לגנבות. הצעה נוספת יכולה להיות בתחום החקיקה, שינוי החוק כך שיאפשר לאדם להגן על רכושו, גם במקרים בהם רכושו נמצא מחוץ לביתו.